של הרב קוק, נכון? הרב קוק היה מתפעל פה. מדהים. איזו זכות גדולה. מדהים. מדהים. התחלו כאן עם הרב קוק. שלום עליכם.
שלום
עליכם. קצת ננשום לפני שנתחיל את השיעור למען השם, מה שנקרא. ננשום למען השם ולמען הנשמה. שהוא רוצה לעצור עיניים יכול. פשוט להכניס אוויר לגוף, קצת להתמקד בזה. קצת כדי שיהיה סינכרון של הקשבה קולקטיבית. ממש בפשוט נפלאה. אם יש איזה דבר שכואב אפשר פשוט קצת להתפקס עליו. להתפקס עליו ולכוון אליו גם אתם בנשימות, לנשום קצת לכיוונו. כל אחד יש לו איזה דבר אחר שהוא מתיק לו. זה הגב התחתון, עד שנלמד לשבת כמו שצריך ובקרב אחד לברך השם. בינתיים נרשום אליו. במקומות המטרידים, אם זה איבר, אז אפשר לזרקד באיבר הזה. דבר שמטריד ואני מתייחס אליו, אז הוא בכלל מפסיק להטריד. פשוט קצת לקבל יחס. בן אדם מטריד, שמציק לי, אפשר גם לנשום אל הכיוונו, להתייחס אליו עכשיו המחשבה. שאני רוצה להקדיש אותה שיעור לרפואתו, אפשר לחשוב עליו עכשיו, לדמיין אותו בראש, לפרצוף שלו, את השם שלו. אם יש חבר או חברה שאני רוצה, בפלתו, הצלחתו, ישועתו, אפשר לכוון עליו או עליה. יש מישהו, חבר או חברה, קרוב, שנפטר, נפטר מן העולם, אני מרגיש שהדיבורים פה הם קשורים אליו או אליה. אפשר לכוון כרגע את הנשימה אליו או אליה. אנחנו ככה ב... עכשיו הגעת הערב, זה נקודה מאוד... מה?
שלך.
נראה לי שהוא בכוונה, אני חושב, כן. אולי אני אתכנס את זה צידה. כן, אז אני אדבר יותר בקול. תודה, טוב שאת אומרת לי. הנה. נדבר קצת... כן, נכון. אז אנחנו... נכון, דיברתי כאילו יש לי מיקרופון בפה גם כן. מה שרציתי לגעת הערב זה... הכוח להצליח זה דבר שהוא קל לדבר אותו, אבל קשה מאוד לעשות אותו. צריך המון אומץ לזה. והמון מסכים שצריך לעבור זה הכוח להגיד לעצמי את האמת. שלום עליכם, ערב טוב. איזה צדיקות שבאתם ככה. שלום עליכם. כל הכבוד. איזה זכות. כמה אנשים טובים. שלום עליכם. הכוח להגיד לעצמי את האמת זה... זה כוח גדול. מצליחים לשמוע בסדר עכשיו או שגם שעוד לא? לא שומעים? וואו, אז אנחנו... אני אנסה לדבר יותר בקול. אולי זה המזגן, אבל באמת שהוא כיף, כיף שיש מזגן.
אתם ש...
אקוסטיקה אולי קצת גרועה. כן. אז אני אשתדל להגביה את קולי. יש פה אמת לי ברמקול, אבל אני לא יודע אם צריך. הכוח להגיד לעצמי את האמת. בעצם להגיד לעצמי את האמת זה דבר שהוא נשמע נורא פשוט או פשטני אפילו באיזשהו מקום, אבל הוא מסע, הוא חלק מאוד 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 קריטי מהמסע שיש לנו בחיים, כי יש לי הרבה מה להפסיד ברגע שאני אגיד לעצמי את האמת. תמיד, כשאנחנו אומרים לעצמנו את האמת, אנחנו הולכים להפסיד הרבה מאוד דברים. בגלל זה אנחנו לא אומרים לעצמנו את האמת. אם זה היה כזה פשוט, הייתי אומר לעצמי את האמת, מה אכפת לי? אבל להגיד לעצמי את האמת זה אומר שהקרקע שיש לי היום, בהרבה מהמקרים, הולכת להשתנות. זאת אומרת שיכול להיות שלא תהיה לי קרקע תקופה מסוימת. זה יכול להיות ממש התוצאה של להגיד לעצמי את האמת, זה... ממש תוצאה קריטית, ישירה, משמעותית בהרבה מאוד דברים, וברגע שבן אדם מצליח להגיד לעצמו את האמת אז נוצרת התהפכות במהלך החיים, נוצר מפנה. זאת אומרת, המפנים שלי בחיים זה ברגע שאני מצליח להגיד לעצמי את האמת. יש לי את השלב עד שאני אומר לעצמי את האמת ויש לי מהרגע שאני אומר לעצמי את האמת, וכנראה שיש זמן שאני צריך להתבשל עם הבכבוש של עצמי, עם המקומות של עצמי, עם המקומות של בין לבין, שהדברים לא ברורים, ואני אומר, טוב שכך. אני בעצם בינתיים לאט לאט משלם את המחיר על חוסר הבהירות שיש בחיים שלי, כי אני לא מעז להגיד את האמת. כי להגיד את האמת, זה אומר שיש לזה... יהיה לזה הרבה מאוד מחיר. יש מדרש בזוהר שהוא עמוק מאוד, שהוא מדבר על, על בריאת העולם, על איזושהי תפנית שקרתה בבריאת העולם, במהלך של בריאת העולם. בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מרומז במילה בראשית, כך הוא אומר בזוהר, בראשית, בארמית ברא שיט. נשמע לא טוב, חילה מראש, אבל בארמית המילה שיט פירושה שש. ברא שיט, ברא שש. וכנראה כן מתקשר איכשהו לקונוטציה שיכולה לעלות לנו. הוא מסביר בזוהר שבראשית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו כל כך גבוה, הוא ברא את העולם על תשתית של אמון, של על תשתית של אמון, תודה רבה, רוצה לשמור אותך. על תשתית של אמון, של בהירות נורא נורא גדולה, של טהרה, של דברים ממש, רצונות הכי וואו שיש. זה בראשית, זה ברא שיט. שיט זה שין, יוד, תף, בארמית זה שישה, אבל יש בזה גם סוד מעבר לעניין של השישה. האות יוד שבאמצע השין יוד תף היא מרמזת לדברים הברורים שיש לי בחיים, לרצונות הכי גדולים שיש לי בחיים, לדברים הכי גדולים שיש לי בחיים. ובאמת, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ובראשית, ברא שיט, אז ככה גם אנחנו בהתחלה של כל כניסה של מערכת יחסים, של מציאות, נבראת לי בהתחלה עם משהו נורא נורא נורא, התשתית שלה, זה תשתית שיושבת על רצונות נורא גדולים. בן אדם מתגייס לצבא, יש לו כל מיני רצונות להיות באיזה יחידות כאלה ממש גרנדיוזיות. בן אדם הולך לאוניברסיטה, הוא כבר בונה על איך הוא יהיה בעצם בעבודה של תפקיד כזה או אחר. בן אדם נכנס למערכת זוגית, הוא נכנס לכל מיני רצונות ממש ממש גדולים. ברור לי איך הזוגיות שלי הולכת להיראות. על הבוקר אני הולך להיראות ככה. על הצהריים ככה, נשיקה על הלחי כשאני מגיע, חיוך מאוזן לאוזן, איזו מתיקות נפלאה שכזאת, והכל כל כך יפה ומתוק ווואו, זה בראשית, זה בראשית. השש זה בעצם כמו חרב, שש היא בנויה כמו האות וו, האות וו היא בנויה כמו חרב, זאת אומרת משהו נורא 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 ברור, כמו חץ, כמו חרב, כמו משהו שהוא בעצם, שהוא ממש, אני ממש מגמתי עם הדבר הזה. בראשית ברא שש, אני מגמתי לחלוטין, יש לי קו ברור של איך הדברים צריכים להיות, ברא שיט זה בעצם גם שש, אבל גם מלשון תשתית. גם מלשון תשתית. התשתית שלי היא בנויה על רצונות נורא 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 גדולים, וזה בסדר, אי אפשר להימנע מזה, זה לגיטימי. זאת אומרת, בן אדם מגיע לכל מיני מקומות ויש לו פשוט המון 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 רצונות. יש לי כל מיני מחשבות איך אני אגדל את הילדים שלי, זה יהיה הכי וואו בעולם. אם אני אדם דתי, אז הם יהיו הכי דתיים, עם שביל בצד כזה שיכול להיות, עם ג'לי כזה חמוד, מנומסים כאלה. אם אני טבעונים, יהיו הכי טבעונים בעולם, הם יהיו הכי חינוך ביתי בעולם. אם אני, כל אחד בעצם עם התנועות שלו, הוא הולך על הכי גבוה שיש. מדהים. מדהים. פלא גדול. הרצונות הגדולים האלה זה בריאת העולם. האדם הראשון הוא נברא עם כל כך הרבה ציפיות בפנים, בתוך הבטן. וזה אומר שהוא יצליח להחזיק מזה בערך כמה שעות, ומיד הכל יתפרק. מלא בלגן, טוטלי, עץ הדעת טוב ורע, גירושים. לא יודע מאיפה נפל עליו הגירושים האלה. לפי הזוהר הוא לא רק התגרש מגן עדן, הם גם התגרשו אחד מהשנייה. אדם וחווה הם חיו בפירוד, הם היו פרודים במשך תקופה לא קטנה, 130 שנה. להיות פרודים זה לא פשוט. 130 שנה הם בעצם חיו בצורה מאוד 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 קשה. והסיבה לזה זה הרצון. אם אנחנו נדבר על העניין הזה של כל התהליך הזה שגורם לי במהותו להתחיל להגיד לעצמי את האמת, אז השלב הראשון לפני זה, זה רצונות גדולים. אני מגיע עם מערכת יחסים, לפני שאני לומד להגיד לעצמי את האמת, אני מגיע עם רצונות גדולים. אני ממש 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 רוצה דברים. יש גם בן אדם שרוצה דבר אחד ממש ממש ממש, ויש בן אדם שרוצה 30 דברים ממש ממש ממש, אבל אנחנו רוצים דברים, אני רוצה דברים. והדברים האלה שאני רוצה, הם פשוט עושים לי באופן עקבי וחוזר על עצמו את החיים. פלא גדול, פלא גדול. וסוד המאבקי כוח, הורסים, כן. סוד המאבקי כוח שיש לנו בחיים, בזוגיות, בהורות, בתוך, ביני לבין עצמי, זה שני אנשים ששניהם רוצים הרבה מאוד דברים. והם פשוט עסוקים בכל אחד להביא את הרצון שלו עם ה... עם השש שלו, עם השיט שלו, מה שנקרא, מגיע עם כל השיט שלו, ובראשית, טח, בראשית, פח, ככה. אז כל אחד מגיע עם השיט שלו, מה שנקרא, עם השישה שלו, עם החרב שלו, עם החץ שלו, עם הדיוק שלו, ואומר זה מה שאני רוצה, וזה בעצם מה שגורם למאבקי כוח. השלב הראשון, בגילוי שלי, של האמת, שזה בעצם גילוי כמו הערה רוחנית, אבל היא לא נמצאת למעלה, זאת הערה רוחנית שנמצאת ברצפה, ולפעמים אפילו מתחת לרצפה. אבל זאת הערה רוחנית, כי היא מה שיכול להגדיל אותי בחיים. השלב הראשון זה לגלות את הרצונות, אני בעצם מגיע עם רצונות. השלב השני, אני מתחיל להיות, למצוא את עצמי במאבקי כוח. וככה מובא בזוהר, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, והתודעה הזאת של הברית שנחקקה עם העולם, של רצונות גדולים, של כיסופים, של געגועים, נחקקה בלב של אדם וחווה. אדם וחווה, זה השלב השני שבזוהר הוא מביא, היו בייסורים, ממש ייסורים, 130 שנה של סבל, פשוט ככה. 130 שנה של מאבקי כוח. שאדם לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, משגע לו את השכל, לא עוזב את חווה, משגע לה את השכל. וגם חווה, לא עוזב את האדם, משגעת לו את השכל. ולא עוזר את הקדוש ברוך הוא, משגעים לו את השכל, את הקדוש ברוך הוא, עד שאחרי 130 שנה קרה מהפך. אחרי 130 שנה, אדם הסכים להודות במקום שהוא מונח בו. אחרי 130 שנה, אדם פתאום אומר, אני לא שם. אני לא שם, אני פשוט לא מצליח להיות שם. אני לא... בנקודה שממנה יצאתי לדרך. הרצונות המדהימים האלה, זה לא המקום שאני מונח בו. לקח לו 130 שנה להבין את זה, ואז הוא קרא לבן שלו שט. שט זה בעצם בלי האות יוד. אמר, אין לי את האות יוד, אין לי את הרצונות הגדולים האלה. אין לי את הבהירות הזאת של איך החיים צריכים להיות. אני לא שם. אני מודה על המקום שלי, אני מודה שאני בידי על חסרונות. מה? לא, זה הרגע שהוא היה עם אשתו. הרגע שהוא הסכים להבין את זה, זה הרגע שהוא, הרגע שהוא עזב את אשתו, זה הרגע שהוא יכל להתחבר אליה. לעזוב בן אדם, זה לא אומר שאתה לא מתחבר אליו, להפך. לעזוב בן אדם, זה אומר שאתה יכול להתחבר אליו. אני אסביר. מה הכוונה? הלב, יש לו שני דברים שהוא רוצה. הלב רוצה שיעזבו אותו בשקט, ושיאהבו אותו. שני דברים. תעזוב אותי בשקט, זאת אומרת, שחרר אותי בן אדם. אל תסתכל עליי איך אני אוכל, אל תסתכל עליי איך אני מתנהג, אל תסתכל עליי להיות בן אדם יותר כזה, יותר כזה. תעזוב אותי כבר, תעזוב אותי, תעזוב אותי. זה פלא גדול, בן אדם מתאהב ובן אדם אומר, וואו, יש לנו אהבה, כמה זמן ייקח לי לגרום לך לעלות לך על כל העצבים? כמה זמן? פלא גדול. למה? כי המתכון לגרום לבן אדם לעלות לי על כל העצבים, זה פשוט שאני לא עוזב אותו בשקט, שגע לו את השכל. או באשמה, או במחשבה, או בדיבור, או במעשה, כמו שכתוב בספרי החסידות. אני יכול לשגע את הבן אדם במחשבה, כל הזמן לחשוב עליו, עוד מעט הולך להשתנות, או שאני הולך לדבר את זה, או שאני הולך לרמוז את זה בכל מיני מעשים, כאלה ואחרים. פלא גדול. אני פעם אחת זכיתי להיות בחתונה של איזה חבר. אמא שלו רגע לפני החתונה באה אליו, אמרה לו, אני רוצה להגיד לך משהו. עד שאני אמות, אני לא אתייאש ממך שאתה תשתנה עוד. עד כדי כך אני מאמינה בך. פלא גדול. מה שנקרא, תודה אימא. איזה כיף לשמוע את זה רגע לפני החתונה. תענוג. היא מבחינתה אומרת לעצמה, אני מאמינה, בת מאמינה. והוא מבחינתו אומר, אימא, את פשוט הורקת אותי. את לא מאמינה. את רוצחת סדרתי. זה מה שאת. כן, זה לא נעים להגיד את זה. אבל אנחנו בעצם עם האמונה שלנו במרכאות, ממש יודעים להרוס מערכות יחסים. זה מין דבר נפלא. הרפואה הכי גדולה לאמונה זה ייאוש. ברגע שבן אדם מתחיל להתייאש, זה הרגע שמשהו יכול לקרות שם, משהו אמיתי, פלא גדול. אמרנו, השלב הראשון זה רצונות גדולים, השלב השני זה מאבקי כוח. יש זוגות שנגמרים מאבקי כוח ולא מגיעים לשלב של האמת. והשלב השלישי נקרא שט. כתוב שהאדם הראשון אחרי 130 שנה נולד לו בן שלישי, והוא קורא לבן הזה שט. הוא חוזר לאשתו אחרי 130 שנה, הוא חוזר להיות עם חווה במערכת יחסים בריאה יותר, והם קוראים לבן שלהם השלישי שט. ושט,
הם היו רק שניהם בעולם?
אז כבר לא, היו את קין והבל.
אבל
רק הם היו, כן. אבל כבר ב-130 שנה כבר הגיעו עוד כמה ברנשים. קין והבל בעצם נבראו בהתחלה של בריאת העולם, בהתחלה ממש אחרי אדם וחווה. הבל לא החזיק יותר מדי זמן חי, וקין היה נע ונד, אבל היו לו ילדים. ואחרי זה נולד הבן שנקרא שט. ושט זה בעצם אומר, אני רציתי שיהיה לי תשתית שיושבת על הרצונות הכי גדולים בעולם שלי, אבל אני קולט שאני לא שמה. הרגע הזה שאדם קולט שהוא לא שמה, הוא אומר בזוהר משהו מאוד מאוד מוזר, זה הרגע שהקדוש ברוך הוא עזב את אדם הראשון במנוחה. למה אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותי? למה אני רוצה שהבן זוג שלי יעזוב אותי? את שאלת שאלה מאוד טובה מקודם. למה שאני אעזוב את הבן זוג שלי? כי אם אני אעזוב אותו, זה יגרום לנו להיות ביחד. זו הדרך היחידה שיכולה לגרום לי להיות ביחד עם המציאות, וכשאני משחרר אותה כבר מכל הפיצי הילדות שאני משליך עליה. זה הנקודות שבעצם גורמות לי לאחז בצורה לא בריאה ולהיות בצורה שהיא כואבת, כואבת, כואבת. שני בני זוג, כל אחד נפגש עם השני על בסיס אחר, וכל אחד יש לו איזה רצון מסתר אחר שהוא מצפה מהבן אדם שלידו שהוא ממש את הרצון הזה. אבל הרצון הזה, אבל הבן אדם מאכזב. השלב של המאבקי כוח הוא שלב מאוד 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 ארוך, שעיקר התפנית שלי בחיים זה בין השלב של המאבקי כוח לבין השלב של להודות על האמת, להגיד לעצמי את האמת. שט זה בהיפוך אותיות תש, מותש לגמרי, מותש לחלוטין. זאת אומרת, ברגע שאני כבר מספיק מותש מהמאבקי כוח הפנימיים שלי עם עצמי, שאני דורש ממני להיות משהו שאני לא. אני היה לי בראש שבן אדם נורמלי, טוב, במצב בריא, צריך לקום ב-6 בבוקר, וכל יום אני מתעורר ב-11 בבוקר. קשוח. לא קל. אז מה עושים? נאבקים כל הזמן. כל בוקר אני מתחיל את הבוקר שלי, קודם כל ברגשות אשמה. אגיד, איזה מין בן אדם אני. טוב, מחר אני אצליח יותר. מחר אני אלך על זה. במקום להפנים שאני בן אדם שקם ב-11 בבוקר, אז אני, אומרים לי, בן שאתה קם, אני קם ב-6. אני קם ב-6 ויש לי עוד 4 שעות שאני בעצם עובד על עצמי. פלא גדול. סוד המאבקי כוח הוא סוד גדול מאוד, בדרך כלל בכאב גדול. אחרי מאבקי כוח גדולים, כבר בן אדם לא יכול, כבר אין לו כבר הזדמנות לתת לבן אדם שלידו. ילד כבר קשה לו לתת הזדמנות להורה שלו, הורה לילד שלו, חבר לחבר שלו, וכן הלאה. אנחנו כבר מאבדים משהו. תש כוחנו. אבל אם אני מצליח שתהיה לי תפנית בחיים, אז התפנית היא בין המאבקי כוח לבין שט. כתוב בזוהר שברגע שהאדם הצליח להבין שהוא חי עם החטאים שלו, עם החסרונות שלו, עם המקום שהוא מונח בו, עם כל המקום שלו, מזה הוא שתת העולם. פלא גדול. הוא אומר, זה תשתית העולם באמת. תשתית הראשונה זה הרצונות שלי, תשתית הזאת נשברת. באיזשהו שלב היא נשברת. אם אני אתן לה להישבר, ככל שאני אתן לה להישבר בשלב יותר מוקדם, יהיו לי חיים יותר טובים. ככל שאני לא אתן לה להישבר, יהיו לי חיים יותר רעים, קשים, כואבים. ואז הגיע השלב שנקרא שט. העולם עדיין היה תלוי עם חיסרון, אבל קבלת העני, ככה מובא בזוהר, 26 דורות עד שבני ישראל הגיעו למעמד הר סיני, במעמד הר סיני הם קיבלו את התורה, ובקבלת התורה הם קיבלו את מצוות שבת. שבת, שין, בית, תף. פלא גדול. במקום שין, יוטף, שזה מה שהיה לפני זה, התהפך להם לשין, בית, תף. שלום עליכם, צדיקים. שלום עליכם. שלום עליכם. התהפך להם משין יוטף לשין בשטף. שבת. פלא גדול. וזוהר אומר שהבראשית, מה שנקרא בראשית, שהייתה בהתחלה, אם אני מסכים לשחרר אותה, אני אפוך לבראשית, ואחרי זה אני אפוך לבראשבת. פלא גדול. היוד זה בעצם ברית שבנויה, חיבור שבנוי על רצונות נורא 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 גדולים. הבית זה גם ברית. זה ברית שבנויה על דיאלוג, פלא גדול. דיאלוג זה אומר אני אתה. יש אותי ויש אותך, ועכשיו על זה נשתת העולם. יש את הרצונות שלי, יש את הרצונות שלך. אני ואתה זה מה שנקרא דיאלוג. זאת אומרת, אני לא רואה רק את עצמי, אבל אני כן רואה את עצמי. ואני רואה גם אותך, אבל אני לא רואה רק אותך. נוצר פה פתאום דיאלוג, פלא גדול. הרגע הזה שאני מסכים לראות את המציאות, זה התפנית בחיים שלי. אני לא יכול להיות בדיאלוג לפני שאני מסכים לראות את המציאות ולהבין שהרצונות שלי הם כרגע לא קורים. זה מאוד 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 שובר להבין את הדבר הזה. כיוון שהרצונות שלי הם בנויים הרבה מאוד על אשליה ועל ציפייה. כשאני מצליח להגיד את האמת לעצמי, אני פשוט אומר לעצמי את האמת. אני מצליח להגיד את מה שקורה. זה האמת. זה האמת, זה מה שקורה. ועכשיו אני יכול להתחיל לבחור. לפני זה לא הייתה לי בכלל בחירה. הייתי בדמיון. יש כל מיני דברים שהם נראים כמו אמת, אבל הם לא אמת. נגיד האשמה. להאשים מישהו זה מאוד דומה ללהגיד את האמת, אבל זה עדיין מאבקי כוח. אני עדיין מאשים בן אדם אחר בתוך הסיפור. והאמת שגם להאשים את עצמי, זה גם לא האמת. זה גם עוד מסך כלשהו שלא מאפשר לי לראות את המציאות. למה? כי להאשים את עצמי זה להיות חפרפרת. חפרפרת יש לה יכולת מאוד מאוד גדולה להיכנס פנימה לתוך האדמה. פלא גדול. להאשים את עצמי זה בעצם אומר, יש לי עוד תירוץ נפלא לא להיות כאן. יש לי בעצם כל הזמן את הדבר החמקמק הזה שלא מאפשר להיות בכאן ועכשיו. או שאני אף ללמעלה, לרוח, לרצונות הגדולים, או שאני נכנס למטה לדיכאון עמוק, מלנכוליה קריטית, חפרפרות רצינית ביותר, באשמה, אני אומר איזה מין בן אדם אני, אדם לא טוב, על הפנים של בן אדם, גרוע. גם זה פתחי מילות מאשר לראות את האמת, להצליח להגיד לעצמי את האמת. להגיד לעצמי את האמת זה משהו אחר לגמרי. זה יכולת שלי להיות במציאות, ופשוט להבין איפה אני מונח. זה ממש ממש לא פשוט. זה המושג העמוק של המילה אחריות. אחריות זה מילה קשוחה, לא מת עליה, אבל אני אשתמש בפגישת הדחק. אחריות במובן הנקי שלה, זה בעצם אומר שאני מחליט לקחת לעצמי את החיים שלי. שלום עליכם. איזה זכות. איזה אלופים שצריכים להגיע לפה. לא יודע איך אני הגעתי לפה. אחריות זה בעצם אומר שאני לוקח אחריות, אני משתחרר גם מהאשמה. יש מושג נפלא שנקרא אחריות יתר. אני לא מאמין במושג הזה. אין כזה דבר אחריות יתר. מה זה אחריות יתר? יש אשליה של אחריות יתר. אחריות, אני מזכיר את זה לפעמים בשיעורים, שמבחינתי המשל של אחריות זה כמו סמיכה. יש לי סמיכה, והיא בגודל ממש שבנוי בדיוק לגוף שלי. ואז אני אומר, אתה יודע מה? אני אשתמש בסמיכה הזאת, באחריות יתר, אני גם מחסל עצמי את הפנים. אני מכסה עצמי את הפנים, ואז פתאום הכפות רגליים שלי חשופות וקרות. זה אחריות יתר. אחריות יתר זה בעצם שאני מתעסק במה שאני לא אמור להתעסק, ואני לא מתעסק במה שאני כן אמור להתעסק. פלא גדול. אין לי שום פריבילגיה להיות באחריות שהיא לא שלי. כי כשאני עוסק באחריות שהיא לא שלי, אני לא עושה את מה שאני אמור לעשות בחיים. זה פלא גדול. אני מתעסק בכל האחריות שיש, אני מתעסק באשמה של הבן אדם הזה שדפק לי את החיים בשנת 87, אני אזכור כל מיני תאריכים מוזרים שיעלו לי בראש על אנשים שהרסו לי את המקומות באשמה, או שאני אהיה באשמה על עצמי, איך אני עשיתי את הצעד השגוי הזה בתוך החיים שלי, ואלה מקומות שפשוט מונעים ממני בסופו של דבר לראות כרגע את המציאות. יכול להיות שאני צריך לעבור דרכם, אבל כשאני קולט שאני נשאר בהם, אני כבר מבין שאני, שנבלעתי בתוך מקום של חפרפרת. אני נבלע בתוך האדמה. אני בתוך בריחה או לרוח או מתחת לאפר. אמרנו שבהתחלה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם שש. אמרנו ששש זה בעצם, זה מרומז, שאלת אותי מה זה שש? זה מרמז על ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, על שישה ימים, על כל הפעולה שלי בעולם, כל הפעולה שלי מונעת מהמון המון 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 רצונות, אבל הרצונות האלה באיזשהו מקום אני קולט שהם, שאני אצטרך באיזשהו שלב להתייאש מהם, אף על פי שהם שם, כי הם פשוט גורמים לי להמון המון מאבקי כוח. כתוב שהיוד הזאת, היוד שעזור מדבר עליה, היא האות הראשונה בשם הוויה, בשם של הקדוש ברוך הוא, יוד והי ווה והי. ברגע שאני אומר, השם הזה הוא שם מאוד 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 קדוש, שיש שם את כל, את כל המרחב של החיים שלי, בעבר, בהווה ובעתיד. ברגע שאני מסלק את האות, את האות היוד, אז נשאר לי הווה. ברגע שאני מסלק את האות יוד משם השם, נשאר לי הווה. יוד, הווה. זה לא שהיא לא נמצאת שם, אבל אני מבין כרגע שהיא צריכה להיות בהיעלם. הבנתי את הרצון הזה, הייתי שם, ועכשיו אני צריך לראות מה קורה בהווה, כדי להצליח להגיד את האמת. להגיד לעצמי את האמת. להגיד לעצמי את האמת, זה ריפוי שאין כדוגמתו. דוגמה לדבר, אני בן אדם נמצא, שנים במאבקים עם אבא, עם אמא, ואומר לאבא, אבא, אמא, תקבלו אותי כמו שאני. נו, תקבלו אותי כמו שאני כבר. תקבלו אותי כבר כמו שאני. ככה שנים, 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 שנים של מאבקי כוח שאני מנסה לגרום לבן אדם לעשות משהו שהוא לא מצליח. וואלה, אתה צודק, אני צריכים לקבל אותך. מדהים. אבל מה אתה עושה עם המידע הזה שאני צריכים לקבל אותך? לא מקבלים אותך. שחרר, נשמה. לא מקבלים אותך. הרגע הזה שאני אומר, וואלה, אתה יודע מה? אל תקבל אותי כמו שאני. איזה ריפוי פלא זה, אה? הרגע הזה שאני אומר לבן אדם, אתה יודע מה? אל תקבל אותי כמו שאני, זה הרגע שאני יכול להתחיל לקבל את עצמי כמו שאני, ולא להפיל את זה על מישהו אחר. אני כבר בן אדם גדול, אני לא בן 6 או בן 7. אני לא יכול לדרוש מבן אדם להתנהג בשום צורה. אני יכול לבקש ממני, כי זה פלא גדול. הקדוש ברוך הוא, כשהוא הוריד אותנו לעולם, הוא נתן לכל בן אדם אפשרות לשנות רק בן אדם אחד. ואני בטוח שזה הבן זוג שלי. אני אבזבז את הקופון הזה על בן אדם שלידי, זה יהיה קצת עצוב. שלום עליכם. שלום עליכם. זה יהיה קצת עצוב, זה יהיה קצת כואב שאני אבזבז את הקופון הזה על הבן אדם שלידי, וזה גם לא הולך לי. הוא איכשהו מתנגד. פלא גדול. שלום עליכם.
שלום.
שלום, ערב טוב. כיף שבאתי. אז המהלך הראשון זה גילוי הרצון. המהלך השני זה מאבק הכוח. המהלך השלישי זה להגיד לעצמי את האמת. והמהלך הרביעי זה אני לומד לפתח דיאלוג חדש מול המציאות. שם דברים חדשים קורים. פלא גדול. עד שאני לא לומד להגיד לעצמי את האמת, אין דיאלוג. כל עד אני לא מצליח להגיד לעצמי את האמת, האמת זה פשוט להגיד לעצמי את המציאות. להגיד לעצמי, וואו, אתה רוצה שאבא שלך, שאבא שלך יקבלו אותך כמו שאתה? זה מדהים. אבל נשמה, זה לא קורה. זה לא קורה. זה לא קורה. את רוצה שהבן זוג שלך יהיה דתי? וואו. זה רצון מדהים, אבל זה לא קורה. ואז הבן אדם אומר, לא, אבל אולי מה זה בשבילך להיות דתי? תעשה ג'סט, הבן אדם. בשבילי לא תהיה דתי. ואדם אומר, וואלה. תשמעי, וואלה, לא כזה נורא. באמת כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. בקטנה, כולה לא תבערו אש בכל מושבותיכם. וקצת לעמוד בתפילה. אפשר לעשות את זה בשביל מאמץ, בשביל זוגיות. מה, לא נעשה מאמץ בשביל זוגיות? אדם לא יתאמץ בשביל זוגיות? זה נקרא לא להגיד את האמת. ולפעמים זה נוח לשני צדדים לא להגיד את האמת, כדי, כי המחיר של להגיד את האמת הוא מאוד 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 כבד. כי לא להגיד את האמת זה בעצם אומר שאני אחיה את עבודת השם שלי בשביל בן אדם אחר, כשאני לא שם. כן? בן אדם, נגיד ש... הממדים שלו גדולים, הפיזיים. אז הוא אומר, וואו, זה נורא. כל מה שקיבלתי במערכת החינוך שלי, התרבותית, זה שבאדם צריך להיות בגזרה אחרת לגמרי, ואני לא טוען את הגזרה הזאת. מהר מהר להרזות. מהר מהר. לפני שמי שישים לב עכשיו. זה לא הולך ככה. זה לא להגיד את האמת. זה לא להגיד, אני עכשיו במקום הזה. ואם אני לא אומר את האמת ואני עושה את הדברים האלה, גם אם אני אצליח, פגעתי. פגעתי בעצמי. ואני, על כל דבר שפגעתי בעצמי או באחר, אנחנו משלמים. על שנים שפגענו בעצמנו או באחר, אנחנו משלמים, כי לדברים האלה, הלב הוא לא משחק. כשהלב נפגע, לוקח לו המון, המון, המון זמן להתאושש מפגיעות שקרו לו. כשהלב נפגע במשך שנים, הוא לא שם לב לזה. הוא סובל. ורק אחרי זה, כשהוא שם לב, הוא מבין באיזה העדר גדול הוא היה מונח. לכן זה לא אמת. להגיד לעצמי את האמת זה להגיד מה קורה פה עכשיו. הבן אדם הזה הוא ככה, והבן אדם הזה ככה. ויש בינינו פער מאוד מאוד גדול בדבר הזה. האם אנחנו יכולים לגשר על הפער הזה? האם אנחנו יכולים בעצם לקבל אחד את השני כמו שהוא? להגיד את האמת, יש איזה מחיר מאוד מאוד כבד, כיוון שזה עושה בלגנים בחיים. לא להגיד את האמת זה להשאיר את הסטטוס קוו כמו שהוא, דברים כמו שהם. אם אנחנו לא בדיוק מדברים על הדברים, זה נוח גם לי וגם לך. ואנחנו אומרים איכשהו, התפוזים הסתדרו בעגלה. כל מיני פתגמים כאלה מוזרים, שהם בעצם איכשהו, בוא נחליק את הדבר. בוא נחליק את הדבר, מה זה משנה? בסדר, בקטנה. היכולת שלי דווקא לא להחליק את הדברים, ולהבין שעם הדברים האלה אני הולך להתמודד. אני לא רוצה להחליק את המציאות, כי המציאות כאן, היא חלק ממני, זה מתנה מאוד מאוד גדולה. אבל אני מבין שהמחיר שלה אומר כל מיני דברים. יכול להיות שברגע שאני אגיד את האמת לעצמי, אני כבר לא אוכל להיות עם הבן אדם שאני נמצא איתו. יכול מאוד להיות. זה כואב מאוד. אבל אם אני אגיד לעצמי את האמת, אני אראה שאני כבר כנראה לא נמצא איתו כמה וכמה שנים. ויכול להיות שיהיה פה פתאום איזה היפוך מאוד מאוד רציני ומשמעותי, אבל זה סיכון שאני צריך לקחת. יכול להיות שלהגיד לעצמי את האמת, זה מוציא אותי מהמיינסטרים התרבותי. יכול להיות. זה מחיר מאוד מאוד גדול לשלם. אבל לשלם, בלי להגיד לעצמי את האמת, זה מחיר גדול פי כמה וכמה וכמה. לא להגיד לעצמי את האמת, זה בעצם אומר שאני כבר לא חי 130 שנה. זה מה שזה אומר, זה כואב מאוד. זה אומר שאני עדיין בתוך המאבקי כוח, כי לדחוף את האמת בחזרה לתוך הקופסה שתפסיק לשגע אותי. האמת הזאת כל כך קשה, שאני בעצם לא נאבק בבן אדם שלידי, אני נאבק באמת. זה שורש המאבקי כוח. אני מנסה להכניס איזה משהו לקופסה, והוא פאנג כל הזמן קופה. הרגע שהאדם הראשון הודע וקרא לבן שלו שק, זה הרגע שהקדוש ברוך הוא עזב אותו בשקט. למה? כי סוף סוף האמת התגלתה, כבר לא היה במה להילחם. כי המלחמה באמת הייתה בקדוש ברוך הוא. המאבקי כוח האמיתיים שלנו הם בנקודת הבורא, באמת. וכשאני מפסיק להיאבק, אז הקשר ביני לבין הבורא נהיה פתאום שקט. המצפון שלי נהיה שקט. אני אומר, וואלה, דברים פה יושבים במקומם. תודה להם. פלא גדול. זה סוד מאוד 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 גדול. מסופר על הבעל שם טוב הקדוש, עושה לה סיפור מאוד מאוד חזק. זה בעצם איגרת שהוא בעצמו כותב. אין לו הרבה דברים שהוא כתב בעצמו. זה מכתב שהוא כתב לגיסו. במכתב הזה הוא מספר לגיסו על חוויית תפילה שהייתה לו בראש השנה, שנת תף קוף זין אני חושב, או תף קוף יוד זין, לא זוכר. הוא מספר לו שבאותה שנה, בראש השנה, הוא החליט לעשות השבעת עליית נשמה. כוונה, השבעת עליית נשמה, הוא עבר את התהליך ניתוק בין הנשמה לגוף, אנשים שראו אותו חשבו שהוא מת או שהוא עבר איזה אילפון, הראש שלו נשמט אחורה בדרך כלל כשהוא עושה את הדבר הזה, והוא היה בעצם נחשף לתודעת הנשמה. והוא אומר, הגעתי עם הנשמה, התחלתי לעלות כל מיני מקומות בעולם העליון, עד שהגעתי להיכל, לא פחות ולא יותר, של המשיח. ישבתי עם המשיח, אבל שם טוב אומר, אמרתי לו, תגיד, מתי אתה מגיע? מה קורה איתך? אז הוא אומר לו, אני אגיד לך מתי אני מגיע. אני אגיע כשיפוצו מענותיך החוצה, כשהתורה שלך תתגלה בעולם, ואנשים ידעו לייחד ייחודים, עוד מעט נסביר מה זה אומר לייחד ייחודים, לייחד ייחודים כמוך. אבל שם טוב, כשהוא שמע את זה, הוא נכנס למשבר, ממש משבר. הוא אומר, תקשיב, הרגת אותי, המשיח. מה זה כשאנשים ידעו לייחד ייחודים כמוני? אתה יודע כמה אני עבדתי, כמה תרגולים עשיתי כדי להצליח לייחד את הייחודים שאני יוצא, כמה עבודה פנימית, כמה כישלונות, כמה מקומות, כמה זה, זה בלתי אפשרי, והוא מאוד 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 נחלש, עד שהוא כותב במכתב שהמשיח, אומר, אבל המשיח לימד אותי שלושה ייחודים, שלושה ייחודים מסוימים שהמשיח בעצמו לימד אותי, והם בנקל ללמוד ולפרש, כך הוא אומר לו. השלושה ייחודים האלה הם בנקל ללמוד ולפרש. אפשר באמת, אפשר לעבוד איתם, אבל הוא אומר לגיסו, אסור לי לגלות לך מה הם שלושת הייחודים האלה, רק אני ארמוז לך, רמזתי לך במכתב הזה, מה הם שלושתם. וכך הוא מסיים את המכתב. מפרשים ששלושת הייחודים שהוא רומז, הם נקראים בנקל, ללמוד ולפרש. פלא גדול. הייחודים זה בעצם מקומות שבהם עולם הפירוד, אני מצליח לתפוס אותו נכון, ואני מאחל לו את הכאב. העולם שלנו הוא עולם שיש בו דברים נפרדים. היכולת שלי להבין את ההפרדות האלה ולחבר נכון, זה נקרא ייחוד. שלושת הייחודים האלה נקראים בנקל, ללמוד ולפרש. הייחוד הראשון נקרא בנקל. בנקל זה הרגע שאני מפסיק להיות במאבקי כוח. הרגע שאני מפסיק להתמכב לסבל העמוק של החיים, לגיהנום שאני חי עם עצמי, לרגעים שאני פשוט לא מסכים לחיות. זה נקרא בנקל. זה כביכול מאוד מאוד קל, אבל לך תגיע לבנקל הזה. לך תגיע לבנקל הזה. אדם וחווה חיו 130 שנה עד שנולד להם שת. 130 שנה זה גימטריה קל. קל שנים. פלא גדול. קוף למד שנים, קל שנים. כיוון שהרגע הזה שהוא הבין, פתאום היה כל כך קל. הוא אומר, איך סחבתי את השטות הזאת. כל החיים שלי דפקתי לעצמי בשביל המקום שהייתי בעצם מנותק מהחיים, מנותק מהמציאות, מנותק מאשתי. במקום להצליח להגיד לעצמי איפה אני נמצא. זה נקרא בנקל. הבנקל בעצם אומר, אני לא בא לשנות את המציאות בכלל, כמו שניסיתי עד עכשיו. בכלל לא בא לשנות את המציאות, זה החלק שנקרא בנקל. אני בא להבין את המציאות. אני בא להכיר במציאות. זה ההפך הגמור מלשנות את המציאות. המאבקי כוח שלנו, וכשאנחנו מנסים לשנות את הבן אדם שלידי, אז אני כל הזמן נאבק, כי הוא לא משתנה, והוא לא משתנה, והוא לא משתנה, והוא לא משתנה. או שאני מנסה להיאבק בעצמי, שאני אשתנה, ואני לא משתנה, ואני לא משתנה, ואני לא משתנה. הרגע הזה שנקרא בנקל, זה הרגע שאני נעצר, במקום לנסות מהר מהר לחסות על המצב שאני נמצא בו, אני עוצר, אני מוריד את התרמיל שלי ואני אומר, פה אני נמצא. אני מפסיק לריב, אני מפסיק להיאבק עם עצמי על מה שאני לא. אני מפסיק להיאבק עם עצמי שעוד לא מצאת את הייעוד שלי. אני מפסיק להיאבק עם עצמי שעוד לא מצאת את הזיווג שלי. אני מפסיק להיאבק עם עצמי שעוד לא מצאת את הילדים שלי. אני מפסיק להיאבק עם עצמי על כל הדברים שאני נאבק עם עצמי, שאני בעצם מגלה שזה הטריפ שלי ביום יום. זה המסע שאני אוכל כל יום מהבוקר עד הערב, חפירות ארכיאולוגיות על איך אני ממלא את החיסרון שלי ולא מצליח. זה נקרא בנקל.
עד שאתה שוב
נופל את זה שוב פעם.
כן, מה, יש מישהו שזהו?
במקומות מסוימים יש. אני חושב שבנושאים מסוימים, אם אני מבין את זה באמת, אז כן. אני חושב שבמקומות מסוימים אנחנו צריכים להאמין בזה, שאם אני הרגע שאני מצליח להפסיק לדרוש מהאנשים שלידי שהם יתנהגו כמו שאני רוצה, זה הרגע הזה שאני משתחרר. זה רגע נורא נורא מלחיץ, כי אני אומר, אז מה יהיה עכשיו? מה יהיה? באמת זה מלחיץ. להגיד לעצמי את האמת, זה מלחיץ. ואני הולך לשלם על זה מחיר, על להגיד לעצמי את האמת. צריך לדעת שלהגיד לעצמי את האמת, זה עוד בכלל לפני שאני אומר לבן אדם השני את האמת. עוד הרבה לפני. זה להגיד רק לעצמי את האמת, זה כבר לשלם על זה מחיר. נורא, 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 נורא גדול. זה האיחוד הראשון שנקרא בנקל. האיחוד השני נקרא ללמוד. ללמוד זה בעצם ההפך הגמור מהמילה ללמד. זאת אומרת, הבסיס שלי אומר, אני הולך ללמד. שני אנשים שייחסים לחדר אחד, כל אחד מתמקצע בלהיות המורה הכי טוב. ממש ככה. מה הבעיה בכיתה הזאת? יש שם רק מורים, אין שם תלמידים. אף אחד לא רוצה ללמוד. אבל כל אחד אומר, תקשיבי, רק תקשיבי, אני... אם רק תקשיבי, תנסי להבין מה אני אנסה להעביר לך, הכל יהיה טוב. את לא מבינה את זה? פלא גדול. התיקון מתחיל ברגע שאני מפסיק להיות המלמד ומתחיל להיות הלומד. בחמקמק. אני מפסיק ללמד את הילדים שלי ואני מתחיל... מה זה חפש את השלט? זה מאחורי... מרחש. הנה, המזגן פה. שגלית. לבריאות, נשמה. חשבתי שאלף תחכם את פני השלט. זה נקרא בנקל וזה נקרא ללמוד. ללמוד זה הרגע שאני מפסיק ללמד. אני מפסיק ללמד. מפסיק ללמד את האנשים שלי איך אמורים להתנהג, את האדם אמור להתנהג. זה לא הכיוון שלי. זה לא הכיוון שלי. כן. כי אנחנו בעצם מלמדים, עכשיו נגיד אני מעביר שיעור, אבל זה לא הנקודה שאני לומד או מלמד ברוב החיים. רוב החיים אנחנו חיים. ושמה אני יכול להיות במציאות שאומרת, אני באתי ללמד, אני יודע בעצם איך הדברים צריכים להיות, כי ככה גדלתי, מה הכוונה? ועכשיו אני צריך ללמד את שאר העולם איך הדברים צריכים להיות. אני יודע איך אישה צריכה להתנהג, אני יודע איך איש צריך להתנהג. ואני יודע שהבן אדם שלידי הוא לא מתנהג כמו שאני יודע שצריך להתנהג. אז מה המשוואה? אני צריך ללמד אותו איך להתנהג. פלא גדול. לעבור ממצב שאני מלמד למצב שאני לומד, זה חרדה רצינית ביותר. מה, אני לא יודע מה יקרה עם הדבר הזה, זה מסע מסוכן מאוד. אני אלמד את הבן אדם הזה, הוא יכול להרער לי את כל היסודות שעליהם הדברים בנויים. שולחן שבת, זוג צעיר, הבעל הוא מגיע לשולחן, בא לברך המוציא לחם מן הארץ, מחזיק את הסכין, בהנף כזה ואומר, אני הוא הגבר, המוציא לחם מן הארץ. פלא גדול. האישה אומרת, רגע, רגע, אני שמע, אני התכוונתי לעשות הברכה. אני אומר, את כתרון? אני התכוונתי. אז מה עושים? לומדים. יש לנו בעצם מה ללמוד. כשיש פערים בהסתכלות על החיים, זה אומר שאם אני אלמד והוא ילמד, אז יהיה אפשר להיות ללמוד שאין פה דרך אחת לפעול בחיים. יש בעצם כל מיני אנשים שגדלים בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים, ואנחנו בעיקר צריכים במקום להיות בהרגל של ללמד, אנחנו רוצים להיות בהרגל של ללמוד. פלא גדול. הבן איש חיים מספר שהאחים של יוסף, כשמגיעים למצרים, אומרים ליוסף, הם לא יודעים שזה יוסף, הם אומרים לו, אנשי מקנה אנחנו. אנחנו אנשי מקנה. אנחנו אנשים שבאנו לקנות, לא למכור. באנו ללמוד. יש לנו המון מה ללמוד, מהחיים, ממצרים, מכולם. פלא גדול. ברגע שאני הופך להיות אדם שקונה, שלומד, אז אני מתפתח. אז אני בעצם מבין שהבן אדם שלידי הוא... חתיכת עניין. הריפוי במאבקי כוח. מללמד, ללמוד זה ריפוי של מאבק כוח. זה ריפוי מאוד 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 גדול. כיוון שברגע שאני מתחיל ללמוד, אז אני לא אומר לבן אדם שלידי איך הוא צריך להתנהג, אלא אני לומד אותו. איך אני לומד בן אדם? אפשר לעשות את זה ממש ככה אפילו. לקחת מחברת ולעשות תיעוד כמו National Geographic של הבן אדם. יום חמישי, תאריך, כך כך וכך, שנת 2018. ראיתי אותו אוכל עם הידיים. הבנתי שהוא לא רגיל לאכול בסכין ומזלג. אני לומד אותו, פלא גדול. יום שישי בבוקר, שעה 9, הוא עדיין ישן. אני כבר 4 שעות על הרגליים, והוא עדיין ישן. אני מבין שהוא לא קם בשעה שאני קם. עוד מידע שגיליתי עליו, פלא גדול. מה זה ללמד? ללמד? קום, קום, כבר 9 בבוקר, פלא גדול. כן. מה זה המצב שאנחנו לאכול עם הידיים? אל תאכל ככה עם הידיים. מה זה המצב? ההפך בעצם מללמד, זה מציאות שאני מתחיל ללמוד, אני מתחיל להבין עם מה אני חי. הרבה פעמים אני חושב שזה רק עניין של בקשה קטנה ואז הכל יסתדר. אבל אז אני מגלה שאני חוזר על הבקשה הזאת כל יום, כל יום, כל יום, אני מבין שבעצם מה שחסר לי פה זה למידה. ללמוד זה האיחוד השני. תודה. תודה נשמה. האיחוד השלישי זה לפרש. בנקל, ללמוד ולפרש, אומר הבעל שם טוב, אלה שלושת הייחודים שהוא רומז. לפרש, שבעצם אומר, תקשיב נשמה, יש לך המון 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 דברים בפנים ואתה לא מסביר את עצמך. כן? אני לא רק רוצה ללמוד, ללמוד זה בעצם החלק שאני מקבל מהבן אדם של ידי, אבל לפרש זה בעצם אומר שאני חושב שהבן אדם של ידי, החבר של ידי, הוא נביא או משהו כזה. אני כל הזמן חושב שאמור איכשהו להבין אותי, ואני מתאכזב ממנו. הגיע יום הולדת שלי, והוא לא קנה לי פרח. אבל מאוד רציתי, אבל לא אמרתי לו כלום. קיוויתי שהוא יבין ככה. אז זה נקרא בן אדם שהוא לא מפרש. כשאני לא מפרש ואני מתאכזב, זה לא הוגן. לא פירשתי. שלושת הייחודים האלה הם בעצם ייחוד אחד שלם. הם נקראים בנקל, ללמוד ולפרש, נקראים אחד בשני. בנקל זה מרמז על השם, ויקרא את שמו שט. ללמוד ולפרש זה נקרא שבת. שט נהפך לשבת, בית. הבית הזאת שנקראת אני ואתה, בסוד אני ואתה נשנה את העולם. שרק כשאנחנו מגיעים לדינמיקה שנקראת אני ואתה, נשנה את העולם.
הלפרש זה להסביר לבן אדם
בדיוק, בדיוק את הצרכים, כן, מי אתה? ובאמת להסביר את עצמי, זאת אומרת, מי אני או מה הצרכים שלי? הרבה פעמים אני רוצה המון המון דברים, ואני כועס אותם, צועק אותם, מתמרמר עליהם, מתאכזב עליהם, אבל אני עשיתי הכל חוץ מלפרש אותם. לפרש זה בעצם אני לאט לאט לומד להיות ורבלי, להסביר באמת מה אני צריך. לא את כל הדברים מסביב, אלא ללמוד לפרש את העניין. זה נקרא שבת. הבית זה בעצם עוד שמורכבת מאני ואתה, שניים. ללמוד ולפרש. בית זה בית. בית בעברית זה בית. בית זה ללמוד ולפרש. אני יוצא לדרך עם תשתית שיושבת על רצונות נורא 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 גדולים של בן אדם שאמור להיות מושלם, ולוקח לי כמה זמן להבין שאני לא מושלם. לוקח לי כמה זמן להבין שאף אחד לידי הוא בעצם לא מושלם. אז איזה מין תשתית אני יכול לבנות? אני יכול לבנות תשתית של בית. בית זה לא רק המציאות בעצם, בית זה גם בתוכי, בתוך הלב שלי. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וזוהר אומר, ושמרו בני ישראל את השבת, הוא אומר, תשמע, התדר הזה שנקרא שבת, שזה בעצם תשתית החיים, שיושבת על ללמוד ולפרש, שיושבת על הדיאלוג, על אני אתה, זה תשתית שאתה צריך לשמור עליה. על זה אתה צריך לשמור בחיים. שמור על השבת שלך. אתה לא צריך לשמור על הששת ימי מעשה. ששת ימי המעשה הם תלויים בשבת, הם תוצאה של שבת. אבל כתשתית הם גרועים מאוד. העולם עבר היפוך שבמקום שהתשתית תהיה ששת ימי המעשה, טוב, איך אנחנו משתנים? זה לא הולך, ואז אני עובר לתהליך שהתשתית שלי בחיים זה שבת. שבת גם אותיות תשתית. שט. שט בית. אני בעצם מבין שבמקום מה שהיה לי בחיים, תשתית, שזה ששת ימי המעשה, התשתית שלי הייתה בעצם על זה שאני בונה, על זה שהבן אדם שלי ישתנה. על זה בניתי את כל הבית שלי, את כל החיים שלי. ובגלל זה אני מוצא את עצמי במאבק. במקום זה אני מבין שהתשתית של החיים שלי זה למצוא את נקודת השבת. מקום שבמקום להיות ברדיפה איך אני משתנה, אני בעצם שומר על תדר על מה קורה עכשיו. ועם זה אני משוחח. כל עוד אני לא נמצא שם, אין לי, אני עדיין לא מבין מה נקודת הבחירה שלי בכלל. אני בכלל לא מבין את הבחירה שלי. אני שם לעצמי נקודות בחירה שהן בעצם לא רלוונטיות לגמרי. פשוט לא רלוונטיות. אני חושב שהן רלוונטיות, אבל הן לא פריות. הן יוצאות מאבקים. הרגע שאני מצליח להיות באמת שלי, להגיד לעצמי את האמת, זה רגע של תפנית בחיים. זה רגע שעכשיו דברים הולכים להשתנות. אני אומר שזה לא רגע שקורה לנו כל הזמן. זה רגע שהוא, אם זה קורה לנו כל הזמן, הלוואי. אבל כשזה קורה לי באמת בחיים שלי, זה רגע שיהיה לי תפנית בחיים. זה רגע שאני מפסיק את המעגל הסגור הזה של מאבקי כוח. וואי, איזה הפתעה יוצא. איזה נשמה אתה. זה מקום שהיה במתפעל בו הרב קוק. הרב קוק, נזכיר משהו בשמו ככה בדבר הזה, הוא אומר, אם אין אני, אין אתה. ואם אין אתה, אין הוא. זאת אומרת, אני כל כך רוצה להאמין במקום הזה שנקרא הוא. אני כל כך רוצה להאמין במקום הזה שנקרא להיות בזוגיות, בחיבור, אבל אם אין אני, אם אני לא מחובר למקום הזה שנקרא אני, אז גם אין אתה, אני לא יכול לאהוב אותך. בן אדם לא יכול לאהוב בן אדם אחר אם הוא לא אוהב את עצמו. בן אדם לא יכול להאמין בבן אדם אחר אם הוא לא מאמין בעצמו. הכל חוזר להתחלה כל הזמן. זה קצת מלחיץ. אתה אומר, מה? אז אתה רוצה להגיד שאני יכול בן אדם בן 40, 50, 60 ולחזור לנקודת ההתחלה? כן. וכדאי שאני אעשה את זה עכשיו. כי זה בעצם לא משנה באיזה גיל אני, באיזה מציאות אני. הרגע שבעצם יש לי תפנית בחיים שלי, זה הרגע שבו אני מתייאש. ייאוש זה מתנה נפלאה. נכון שזה משהו שאנחנו בדרך כלל לא שומעים אותו, אבל ייאוש זה מתנה נפלאה. הרגע שאני מפסיק להאמין בבן אדם שלידי שהוא ישתנה, ואני מתחיל להתייאש ממנו, שהוא לא ישתנה, זה הרגע שאני יכול להתחיל עכשיו ליצור אמון אמיתי. כי עכשיו אני אומר, תשחרר את הבן אדם, זה בכלל לא העניין שלך. הרגע שאני מפסיק בעצם לשים על עצמי דברים שאין ביכולתי לשנות אותם, אלא הם ביד הקדוש ברוך הוא. הם ביד השם לשנות אותם. אז אני אומר, אם זה ביד השם, מדהים. אני אתפלל על זה פעם בשבוע, על הדבר הזה, פעם ביום. שלוש פעמים ביום אני אתפלל על זה. על מה אני עושה שער היום? אוכל את עצמי ומחרסים את עצמי על מה שאני לא יכול לשנות? לא. זה עוד דרך נפלאה לברוח מהמקום שבו אני מונח. ואני מונח במקום שהוא יכול לגלות לי דברים היום טובים. פלא גדול. זה סוד מאוד 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 גדול. כי הוא מגלה לי בעצם הפתעות לגבי החיים שלי. אמרנו שהבעל שם טוב מגלה לנו שלושה ייחודים בנקל, ללמוד ולפרש. כתוב שבאחרית הימים האמת תהיה נהדרת. בימות המשיח האמת תהיה נהדרת. פרק גדול. נקודת האמת היא וואו. רבי זושה אומר ש... בימות המשיח, אנשים יפתחו רגישות כל כך גדולה לאמת, שכשיהיה חוסר אמת היא הרגשה כמו שמכירים שמה של ניאוף. פלא גדול. ככה רבי זושה אומר. כמו שמכירים בימי רבי זושה על ניאוף, הוא אומר ככה יהיה חוסר אמת בתחושה. שבן אדם חי בלי האמת שלו, הוא ירגיש כאילו הוא פשוט באיזה חי מקולקל מכל כיוון. כאילו הוא בגד במישהו. זה כל כך אמיתי. כל כך אמיתי. בגמרא כתוב שבימות המשיח האמת תהיה נעדרת. נעדרת, כוונה זה כמו שבאדם מיסינג, מה שנקרא. האמת תהיה נעדרת. זה בעצם נקודת החיסרון, האמת תהיה נעדרת, הכוונה לבריאות, האמת תהיה חבויה בנקודת החיסרון. פלא גדול. פלא גדול. זאת אומרת, עד שאני לא קולט את נקודת החיסרון שלי, אני לא יודע מה האמת. אז איפה האמת נעדרת? בנהדרות, עם עין, בחיסרון. זאת אומרת, אני כל כך רוצה להיות משהו, כל כך רוצה להיות משהו, שבגלל זה האמת שלי נהדרת. רואים שבדי פעם אנחנו קוראים כל מיני כתבות אימה על כל מיני צדיקים גדולים שנפלו בדברים כואבים, או אנשים מפורסמים שנפלו בדברים נורא 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 נמוכים. זה כל כך כואב לקרוא את זה. ואז אתה אומר, איזה בן אדם רשע. והאמת זה לא נכון. זה בגלל שהבן אדם, זה לא בגלל שהיה רשע, זה בגלל שהיה צדיק. זאת הייתה הבעיה שלו, בגלל שהוא לא היה רשע. מה הכוונה? מה? אל תהיה צדיק הרבה, בדיוק. זה בעיניו שכל כך כל כך רצה להיות צדיק, הוא אמר, אני כזה צדיק שהוא לא שם לב חצי מהמבנה של הגוף שלו, לא שם לב אליו. באמת, אם בעיניו צדיק מפה זה מגניב, אבל אנחנו לא חיים רק מהגרון ומעלה. הוא לא הולך. בן אדם באמת רוצה להיות צדיק, זה מחלה שכולנו לוקים בה. איזה כיף זה להיות צדיקים, וואו, זה מדהים. אבל המתנה היותר גדולה, שזאת המתנה האמיתית, זה להכיר במציאות. זה מתנה, זה שחרור, זה חופש. זה החופש הגדול, פלא גדול. החירות האמיתית שלנו בחיים זה כשאני מתחיל להכיר בחיסרון שלי. בימות המשיח האמת תהיה נהדרת, בן אדם כבר לא יוכל להתעלם מהחיסרון שלו, פלא גדול. אני יכול עד מחר לדבר דיבורים הכי יפים, אבל אם אני לא מכיר את החיסרון שלי, אני לא יכול למצוא את האמת בדבר הזה. וכשאני מוצא את החיסרון, זה מלחיץ, זה גורם לחרדה, זה גורם לאיום על המהות של החיים שלי, אבל שם מתחבאת האמת שלי. אם אני אצליח לגלות את החיסרון שלי ולהגיד, וואלה, אני כזה, די, חלס, אני כזה. אני מפסיק לטייח את מי שאני, מפסיק להפות את המציאות. הזוגיות שלי כזאת, הבן זוג שלי כזה, הילדים שלי הם כאלה וכאלה וכאלה. אני מפסיק להסיר את הדבר הזה, באותו רגע נהיה לי מפנה במהלך החיים שלי. אני חוזר לאדמה הזאת שנקראת אני. איזה מתנה זה לא לחיות כמה טפחים מעל הרצפה ולהיות בדמיון. כי הדמיון הזה עולה לנו ביוקר.
שאלה, אבל אם באמת אתה יודע שמה שאתה חושב זה באמת. כי אתה יכול להגיד דברים ואתה לא... איך אתה יודע שבאמת זה לא... זה האמת.
שאלה טובה. אנחנו בתפילה על זה. זה באמת, אני צודקת, אנחנו בתפילה על זה. המאה השילוח אומר משהו מאוד מאוד קשה. אומר, כל הנביאי האמת אומר משהו נוראי. יש נביאי אמת ויש נביאי שקר. אומר, הנביאי האמת, לא היה להם מושג עד סוף חיים אם היו נביאי אמת או שקר. תמיד היה להם ספק, אולי אני בכלל טועד לגמרי. אין לי מושג. כאילו הדברים נורא 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 ברורים לי לחלוטין, אבל יש מצב שטעיתי ואז תסכלו אותי. כי אולי אני בכלל נביא שקר, פלא גדול.
מי אמר את זה?
המאה שילוח, האיש ביצה. פלא גדול, זה סוד גדול מאוד. הוא אומר, האמת, בעולם האמת, מה זה עולם האמת? כאילו בתודעה שאומרת אני מחפש אמת, יש כללים אחרים לגמרי. אין שם ביטחון, אין לך מישהו שיגיד לך, תקשיב, אתה אחלה. לך על זה, בדעת, פאק, פלומבה כזאת היא מעולה. אין את זה במהלך החיים האלה, שלאמת זה חיפוש בלתי נגמר, ואני צריך ללמוד, כי אני גם טועה. כי חלק מלהיות אמיתי זה גם לטעות, אבל לפחות אני מחפש את זה. כן. פלא גדול. אבל מה שכן, אנחנו כן יכולים לפתח סנסורים מסוימים וחיישנים לאמת. אנחנו כן יכולים. וזה קרקע מאוד 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 גדולה, והיא מספקת. היא כן גורמת לסיפוק גדול בחיים שלנו, כי בעצם הקרקע הזאת אומרת, אני לא מפחד מחיסרון, אני בעצם מנסה להבין מה קורה פה. זה מה שאני מנסה לעשות, להבין מה קורה פה. אני לא מנסה למהר את המציאות שתהיה טובה יותר, יפה יותר, מעוצבת יותר וצדיקית יותר. אני מנסה פשוט להבין מה קורה במציאות. זה נקרא להגיד את האמת. זה קשה, אבל כשאני מצליח לעשות את זה, אז נוצרת תפנית בחיים שלי. כן, ופתאום קולט שהחיפוש שלי, שאני מתייסר עליו, זה הכל עבודה בעיניים, זה לא בכלל הנקודה. אני פשוט בן אדם שהתרגלתי לחיות את המלנכוליה, ויש לי עוד תירוץ נפלא להפיע עליו את המלנכוליה שלי. פלא גדול, זה עוד תירוץ נפלא להיות במלנכוליה עכשיו. אבל אם אני רגע אחד הסתכלתי בעיניים שלי, באמת אני אגיד, יש לי דברים שבידיים שלי, יש דברים שהם לא בידיים שלי, אני עושה כמעט שבידיים שלי, ואז אני מקבל את הבחירות שלי. כשבית המקדש נחרב, חכמים אמרו, איך אפשר לחיות ככה בלי בית המקדש? אי אפשר לחיות ככה. אז מה, אנחנו חיים כל היום בדיכאון עכשיו כי בית המקדש נחרב? זה באמת דרך לחיות, כאילו, שאנשים יגידו מה נשמע, על הפנים אחי, עוד איזה חול על הראש, כאילו, בית המקדש נחרב. לא, זה לא הולך ככה. פעם בשנה, תשעה באב, בן אדם הולך יש לו, מזכיר את הנקודה הזאת, בן אדם בונה בית, הוא שם לעצמו חלל, זכר למקדש. ככה אנחנו צריכים להתייחס לחסרונות שלנו. אני לא יכול להיות כל הזמן בדיכאון למה שחסר לי. זה לא יקדם שום דבר. זה לא הנקודה. אני צריך להבין את זה, אני צריך לשים את זה בזמן מסוים ביום שלי, להתמקד בזה, להתאבל בזה, לכאוב את זה, או לראות איך אני מקדם את זה, אבל אני לא יכול לאכול את עצמי בפנים על מה שאני לא. צריך לזהות את מה שאני לא, ועם זה למצוא את האמת. פלא גדול. תכף זה סיפור אחד שסיפרה לי אותו אשתי, ולצערי לא קראתי אותו מספיק פעמים כדי לספר אותו כמו שצריך, כי הוא באמת סיפור חזק. על הרבי הקדוש מאפתא. הרבי מאפתא נקרא אוהב ישראל, הוא מספר על עצמו את הסיפור הבא. פעם אחת ישבו לידו, הגיעו כל מיני אנשים לקבלת קהל, וישבו לידו והגיעה איזו אישה אחת מכובדת, גם מבקשת איזו בקשה, והוא אומר לה, תגידי, איך את לא מתביישת לבקש בקשה? וגם אני וגם את יודעים שאת כזאת פרוצה מה שעשית היום. דיבור קשה, ועוד מעדן את מה שאמר שם בסיפור. נהיה שם שקט. מה בן אדם עושה מצב כזה? לוקח את הרגליים שלו, הולך, מבויש, הרס לי את כל היום. אבל האישה הזאת אומרת לו, הבנתי. אומר לה, מה הבנתי? הבנתי משהו על החיים. ולה, מה הבנת על החיים? אומרת לו, אני הבנתי בחיים שהקדוש ברוך הוא, יש לו כמה עניינים. שבן אדם עשה איזה משהו בינו לבינו, הוא לא מספר את זה לאף אחד. למה? כדי לא לבאס אותו. כדי לתת לו את האפשרות גם להשתנות. אם הוא לא פגע במישהו אחר והוא רק עשה את זה בינו לבין השמיים, אז הקדוש ברוך הוא משאיר את זה בינו לבינו, ולא מספר את זה לאף אחד אחר, כדי שלא יהיה לו את המניעה הזאת, לפתוח את הלב, להיפתח, לשמוח. אבל אני רואה שהרבי מאפתא הוא כנראה יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. כי הוא אין לו סבלונות לאנשים שעוברים דברים בחיים. הוא מספר לאנשים שיהיו מושלמים בחיים. הסתכל על הרבי מאפתא ואמר, כל ימיים לא ניצחני אף אדם חוץ מאותה אישה שניצחה אותי. כי הביטחון שלנו, הקרקע שלנו, זה לא להיות טובים יותר, צדיקים יותר, חכמים יותר, נבונים יותר, זה לא הקרקע שלנו. זה לא הקרקע. הקרקע שלנו זה להיות איפה שאנחנו נמצאים. ברגע שאני מעיז להיות שמה, ואני מפסיק לחסות על מה שאני לא, או מפסיק לדרוש מהבאדם של ידי לחסות על מה שהוא לא, אני משתחרר. משהו בתוכי מסכים להשתחרר. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב, להסכים להשתחרר. להסכים להגיד לעצמנו את האמת. בכל הדברים, גם בדברים קטנים, גם בדברים גדולים. מקומות שאני מזהה בהם סבל, שהוא סבל פנימי. אני לא מדבר על סבל עכשיו, שזה עוד עניין, אבל אני מדבר דווקא על סבל שאנחנו פוגשים ביום יום. מקומות שהם כואבים, תקועים, מלנכולים, אני מרגיש בהם סבל, מתמיד. אלה מקומות שאני עוד לא אומר לעצמי את האמת. אלה מקומות שאני עוד לא אומר לעצמי את האמת, אני עדיין במאבק. תפילה גדולה שירפא לו המאבק.